ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט ים אנליטיקס. בפודקאסט אני אציג סדרה של שלושה פרקים המדברים על המקצוע דאטה אנליסט והנושאים בהם דאטה אנליסט עוסק. בחלק הראשון של הסדרה אני אדבר על התפתחות המקצוע, מהם התחומים אותם דאטה אנליסט צריך לדעת ומה צופן העתיד למקצוע. בפרקים הבאים של הסדרה אני אדבר על המשימות שדאטה אנליסט מבצע, וכיצד אנליסטים יכולים לעזור לחברה שלהם לקבל יותר ערך מנתונים. יוצר ומגיש הפודקאסט הוא יובל מרנין. כמה מילים על עצמי. אני עובד כדאטה אנליסט מספר רב של שנים, ובמהלך השנים האלה עבדתי עם חברות מגוונות וראיתי תחומי תעשייה רבים. כיום אני מציע את הידע שלי בתחום כשירות פרילנס לחברות. מלבד זאת, אני מנהל את קבוצת דאטה אנליטיקס ישראל בפייסבוק, ויש לי בלוג העוסק בנושאים הקשורים לאנליזה וניתוח נתונים. בשנים האחרונות ראיתי כיצד המקצוע שלי, דאטה אנליסט, הופך ממקצוע לא מוכר למקצוע שמבוקש על ידי רבים. ובסדרת הפרקים הזאת אנסה להסביר טוב יותר על המקצוע ועל המתודולוגיות בתחום. הערה מנהלתית. במהלך הפרקים בסדרה אתייחס למקצוע דאטה אנליסט בלשון זכר מטעמי נוחות, אך כל האמור תקף כמובן גם לדאטה אנליסטיות. נתחיל את הפרק הראשון עם סקירה היסטורית של התפתחות התפקיד של דאטה אנליסט. חשוב לציין שהסקירה מובאת מנקודת המבט שלי ומתבססת על דברים שחוויתי. ייתכן שאנליסטים אחרים חוו את התפתחות המקצוע בצורה שונה משלי. בתחילת הדרך, את התפקיד של דאטה אנליסט ביצעו סטטיסטיקאים. לרוב היו אלה אנשים שסיימו תואר ראשון בסטטיסטיקה, אך לא רק. גם בעלי השכלה אקדמית ששילבו לימודים בסטטיסטיקה היו נחשבים סטטיסטיקאים, כמו למשל כלכלנים. הסטטיסטיקאים היו שולפים את הנתונים ממערכות המידע, מנקים אותם ובודקים שהם נכונים והגיוניים. הם גם היו מנתחים את הנתונים בכלים סטטיסטיים ומציגים את התובנות למנהלים על מנת שיוכלו לקבל החלטות מבוססות על ידע. בנוסף למשימות אלה שאותם מבצעים גם מרבית דאטה אנליסטים בימינו, הסטטיסטיקאים ביצעו גם משימות סטטיסטיות מורכבות יותר, כגון ביצוע מבחני מובהקות, הרצת רגרסיות מסוגים שונים, והסתכלות מעמיקה יותר על הנתונים. עם הזמן וההתפתחות הטכנולוגית, העלות של האחסון נתונים הפכה לזולה יותר, וחברות רבות החלו לאסוף נתונים בכמויות אדירות, מתוך מחשבה שבעזרת ניתוח הנתונים שנאספו, הם יוכלו לקבל החלטות עסקיות טובות יותר. בעקבות הגידול בכמות הנתונים שנאספו, גדלה המורכבות של שליפת הנתונים, ושם התפקיד של הסטטיסטיקאים שונה לאנשי דאטה מיינינג, ובהמשך גם לדאטה אנליסטים. בסביבות שנת 2017, מסיבה לא ברורה, שם התפקיד דאטה אנליסט שונה שוב, הפעם לשם דאטה סיינטיסט. התפקיד של דאטה סיינטיסט הפך פתאום לבאזוורד, וחברות הייטק רבות רצו להתעדר בדאטה סיינטיסטים שינתחו את הנתונים שלהם והפיקו תובנות. בעקבות זאת, נוצר מחסור בדאטה סיינטיסטים, ועקב המחסור, המשכורות של הדאטה סיינטיסטים זינקו. בתחום נכנסו גם אנשים מדיסציפלינות שונות, כגון מדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה, והתפקיד של דאטה סיינטיסט התרחב גם לעולמות של עיבוד תמונה, ניתוח שפה אנושית וכדומה. הדבר הזה יצר בלבול באשר לאופי התפקיד, וכל חברה הגדירה דאטה סיינטיסט בצורה שונה. כיום, יש נטייה להפריד בין ההתמחות של ניתוח נתונים לבין המשימות הנוספות של דאטה סיינטיסט, וחברות חזרו לקרוא להתמחות הזו דאטה אנליסט. עם זאת, חשוב לציין שהבלבול בשוק עדיין קיים, וישנם חברות שבהן מנתחי נתונים נקראים דאטה סיינטיסטים ולא דאטה אנליסטים. כיום, לאחר שינוי השם שהתפקיד דאטה אנליסט עבר, ניתן לזקק ארבעה תחומים חשובים שמגדירים את התפקיד. הבנה בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, חיבור לצד העסקי, יכולות טכניות של שליפת נתונים, ועבודה עם כלי BI והצגת נתונים. אתאר בקצרה כל אחד מהתחומים האלו, והחשיבות שלו לתפקיד של דאטה אנליסט. המדע חוקר נתונים כבר מאות שנים, ולכן, על מנת לנתח נתונים בצורה נכונה, התפתחה הדיציפלינה של סטטיסטיקה. כמו מדענים, גם דאטה אנליסט הוא חוקר נתונים. אך בניגוד למדענים, דאטה אנליסט חוקר נתונים עסקיים של החברה בה הוא עובד, ומפיק תובנות שיעזרו למנהלים לקבל החלטות טובות יותר שיקדמו את היעדים העסקיים של החברה. לכן, על מנת שהאנליסטים ידעו להפיק תובנות ללא שגיאות והטיות סטטיסטיות, עליהם לדעת כיצד נכון לערוך מחקר בעזרת נתונים, כמו שמדענים עושים. הנה שתי דוגמאות פשוטות שממחישות עד כמה חשוב להבין בסטטיסטיקה וחשיבה מחקרית כאשר מסיקים מסקנות מנתונים. דוגמה ראשונה. בשנת 2019, השכר הממוצע לסחירים עמד על 10,584 ש"ח. האם ניתן להסיק שזה בערך השכר של הישראלים בדצמבר 2019? התשובה היא, חד משמעית לא. הסיבה לכך היא שהשכר החציוני באותה תקופה עמד על 7,988 ש"ח בלבד. כלומר, השכר החציוני נמוך ב-32% מהשכר הממוצע. השוני בין שני המדדים נובע מכך שההתפלגות השכר באוכלוסייה אינה הומוגנית. ישנם מעט אנשים המרוויחים שכר גבוה מאוד, וישנם הרבה אנשים המרוויחים שכר נמוך. הממוצע הוא מדד שרגיש לערכים קיצוניים, וכאשר מחשבים ממוצע באוכלוסייה שאינה הומוגנית, הערכים הקיצוניים מאבטים את התמונה, ולא ניתן להסיק מסקנות על סמך התוצאה. החציון, לעומת זאת, מראה את השכר של האדם שנמצא בדיוק באמצע, ולכן פחות מושפע מערכים קיצוניים. למי שלא מכיר את החישוב של מדד החציון, הנה המחשה כיצד הוא פועל. דמיינו שהיינו מעמידים את כל האנשים בשורה וממיינים אותם לפי גובה השכר שלהם. החציון במקרה הזה יהיה השכר של האדם העומד בדיוק באמצע השורה. אם יתווספו אנשים עם שכר גבוה מאוד או נמוך מאוד בקצוות, תהיה לכך פחות השפעה על האדם שנמצא במקום האמצעי, והחציון כמעט ולא השתנה. הדוגמה הזו מראה לנו עד כמה חשוב שאנליסטים יבינו לעומק בנושא של התפלגויות סטטיסטיות ושוניות באוכלוסייה. זה נורא חשוב להסקת מסקנות מנתונים. נעבור לדוגמה השנייה. מחקר בדק ומצא שקיימת קורלציה הפוכה בין אורך השיער למידת נעליים. כלומר, לאנשים בעלי שיער ארוך מידת נעליים קטנה, ולאנשים בעלי שיער קצר מידת נעליים גדולה. כיצד הדבר ייתכן? האם אנשים בעלי מידת נעליים קטנה מעריכים יותר את השיער שלהם, או השיער עורך לפי אורך מידת הנעליים? המסקנות האלה נשמעות אבסורדיות. מחקר מעמיק יותר בנתונים מצא שיש משתנה מתערב המשפיע על הקשר הסטטיסטי שנמצא. המשתנה המתערב במקרה הזה הוא מגדר, והוא זה שבאמת משפיע על הקשר בין אורך השיער למידת הנעליים. לנשים בממוצע יש שיער ארוך יותר משל גברים, ומידת הנעליים הממוצעת שלהם קטנה יותר משל גברים. הדוגמה הזו ממחישה לנו עד כמה חשוב לחשוב במסקנות שאנחנו מסיקים מנתונים, ועד כמה חשוב להכיר את הכשלים שמחקרים עשויים להיות חשופים אליהם. התחום השני החשוב לתפקיד של דאטה אנליסט הוא חיבור לצד העסקי. המחקרים שדאטה אנליסט מבצע אינם נמצאים בכלל ריק, אלא בסביבה עסקית, תחרותית ודינמית, ועל מנת שהמסקנות שלו יהיו רלוונטיות, עליו להכיר את הסביבה בה החברה פועלת. בנוסף, בהרבה חברות, חלק מהמשימות של האנליסט הן לנטר את הפעילות של הלקוחות במוצרי החברה על ידי הגדרת איבנטים. ובכדי לקבוע איזה איבנטים לנטר, על הדאטה אנליסט להכיר את היעדים של החברה כדי לדעת לשים על היעדים האלה איבנטים. מבחינה מעשית, כדי להתחבר לסביבה העסקית, על הדאטה אנליסט להיות בשיח קבוע עם מקבלי החלטות על הכיוון שהחברה הולכת אליה. הדאטה אנליסט צריך להבין את הלך הרוח של המנהלים ומה הם רוצים לדעת. הבנת הלך הרוח העסקי בחברה תעזור לאנליסט לכוון את המחקרים שלו להסקת מסקנות שיניבו ערך למנהלים. דבר נוסף שדאטה אנליסט יכול לעשות בכדי לפתח את החשיבה העסקית, הוא להיות מעורה בטרנדים ותופעות גלובליות המתרחשות בעולם. הלקוחות במוצרים שהאנליסט חוקר מושפעים מתופעות גלובליות, ובכדי להסביר את הממצאים הסטטיסטיים שהאנליסט מגלה, עליו להכיר את תופעות אלה. למשל, ההשפעה של אינפלציה וריבית הפד בארצות הברית משנה את דפוסי הקנייה של צרכנים בכל העולם ויכולה להשפיע על דפוסי הרכישה של המשתמשים במוצרים שאנליסט מנתח. התחום השלישי שעל דאטה אנליסט להתמצא בו הוא שליפה של נתונים. נתונים הם אינם דבר פיזי. נתונים הם ביטים הנמצאים במערכות מידע ומחסני נתונים, ויש לפתח מיומנות על מנת לגשת אליהם. לפעמים הנתונים יהיו מסודרים בטבלאות יפות ומתועדות שקל לגשת אליהם, ולפעמים הם יהיו אוסף של שורות עם מחרוזות מסוג ג'ייסון, שאנליסטים יצטרכו לבצע עליהם מניפולציות מורכבות ולפרק אותם לשדות חדשים על מנת להצליח להפיק מהם מידע. לצורך משימת שליפת הנתונים, אנליסטים צריכים להבין היטב במבנה נתונים ולשלוט בשפת SQL. לאורך השנים, היה ניסיון לאתגר את הדומיננטיות של שפת SQL בעבודה עם שליפת נתונים. לפני מספר שנים, מערכות NoSQL הציגו שפות חדשות לשליפת נתונים והכריזו שהם הדבר הבא בעולם ניתוח המידע. אך במבחן הזמן, שפות NoSQL לא שרדו, ואילו שפות SQL הפכו לדומיננטיות יותר. בשנים האחרונות נכנסה לחיינו שפת התוכנה פייתון. פייתון אינה שפת תוכנה שלה חבילות המיועדות לעבודה עם טבלאות ומודלים סטטיסטיים. ישנם אנליסטים רבים שהחלו לבצע מניפולציות על נתונים בעזרת החבילות של שפת פייתון, והם מאוד מרוצים מהתוצאות. לדעתי, שפת פייתון אינה יכולה להחליף את שפת SQL, כיוון שכתיבת קוד בשפת פייתון היא הרבה יותר מסורבלת ביחס לקלות ולמהירות של שליפת הנתונים ממערכות מידע בשפת SQL. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שעל עבודה בשפת פייתון יתרונות רבים כאשר רוצים לעשות שימוש בפונקציות סטטיסטיות מתקדמות שאינן קיימות ב-SQL. תחום הרביעי ואחרון שחשוב מאוד לדאטה אנליסט להתמקצע בו הוא יכולת הצגת הנתונים והצגת הסיפור מאחורי הנתונים. את המסקנות אליהם מגיע האנליסט יש להציג למנהלים ולבעלי העניין. לצורך כך, האנליסט נדרש ליכולות של הדמיית נתונים באמצעות גרפים וכלי BI. דרך אחת להציג את הנתונים היא על ידי דוחות KPI. בדוחות KPI יציג האנליסט את המדדים שהכי מעניינים את החברה או המחלקה בה הוא עובד. בדוחות KPI יוצגו גם מגמות השינוי של המדדים ופילוחים שלהם לפי סגמנטים שיעזרו למנהלים לקבל החלטות עסקיות. האנליסט גם משתמש ביכולות הצגת הנתונים שלו כאשר הוא עונה על שאלות עסקיות. כאשר האנליסט נשאל על שאלה עסקית, הוא למעשה נכנס לתוך תעלומה בלשית מורכבת, שבא עליו למצוא את הפתרון לשאלה בעזרת נתונים. כמו בספר בלשית טוב של אגתה קריסטי, על האנליסט לבודד משתנים, לתחקר אותם לעומק, ולהבין מה הסיפור שמסתתר מאחוריהן. לאחר ביצוע המחקר, האנליסט יציג את הסיפור שמצא למנהלים באמצעות מצגת שבה היו תרשימים וגרפים שהוא יצר בכלי BI. מה צריך ללמוד כדי להיות דאטה אנליסט? בחלק הקודם תיארתי ארבעה תחומים שחשוב שדאטה אנליסט ישלוט בהם. ניתן לראות שתחומים אלה מגיעים מדיסציפלינות שונות. לימודי סטטיסטיקה אינם בהכרח מלמדים על חשיבה עסקית, ובלימודי כלכלה לא תמיד מלמדים כיצד ישלוף נתונים ממחסני נתונים. לכן נשאלת השאלה, מה צריך ללמוד כדי להיות דאטה אנליסט? התשובה לשאלה הזאת אינה חד משמעית, אך ששנה מספר המלצות שכדאי לשים אליהם לב אם אתם מעוניינים להיכנס לתחום. כדאי שיהיה לכם תואר במקצוע כלשהו. בתואר לומדים לנתח ולייצר תיאוריות, והיות שחלק מהעבודה של אנליסט היא לפרש נתונים, רצוי לדעת לייצר תמונה תיאורטית רחבה שתנסה להסביר מה מסתתר מאחורי הנתונים. כמו כן, הרחבת הדעת בתחומים שונים תמיד יכולה לעזור כדי להבין את העולם ולחבר אתכם לעולם העסקי בו תעבדו. עוד דבר שצריך לדעת אם רוצים להיכנס לתחום, זה שכדאי שתהיה לכם הכשרה אקדמית בסטטיסטיקה ושיטות מחקר. כפי שהראיתי בדוגמאות בחלק הקודם, על מנת לדעת להסיק מסקנות נכונות מנתונים וללא שגיאות, חשוב להבין בסטטיסטיקה ושיטות מחקר. הדבר האחרון שמאוד חשוב לדעת לשלוט בו זה יכולות טכניות וידע בכלי BI. כיוון שחלק גדול מהעבודה של אנליסטים אינה עבודה טכנית, יש ללמוד לשלוף נתונים בשפת SQL ולהציג אותם עם כלי BI פופולריים. האם יש תואר אחד שמאחד את כל הנושאים שהזכרתי? אני באמת לא יודע. כאשר אני למדתי באקדמיה, לא היה תואר כזה, ולכן לאחר התואר הראשון, השלמתי בלימוד עצמי את הידע שהיה חסר לי. האם קורס מקצועי יכול ללמד להיות דאטה אנליסט? גם כאן, אינני יודע את התשובה. לא עשיתי אף פעם קורס מקצועי בתחום כדי לדעת לענות על זה. אם עד עכשיו דיברנו על ההיסטוריה של המקצוע דאטה אנליסט ומה המאפיינים העיקריים שלו, עכשיו נדבר על מה צופן העתיד למקצוע. את העתיד כידוע קשה מאוד לנחש, ולא אתיימר לדעת מה יקרה. אבל ניתן לראות כבר עכשיו מספר עדויות ראשונות למהפכות שכנראה התרחשו בעתיד בצורה זאת או אחרת. בשנה האחרונה יצאו כלים חדשים של מודלי Generative AI המשפיעים על כל עולם התעסוקה. ניקח לדוגמה את עולם הפיתוח תוכנה. בשלב שהפודקאסט הזה מוקלט, אם מפתח תוכנה יבקש מ-ChatGPT לכתוב עבורו קוד לאחת המשימות שהוא נדרש אליהן, יש סיכוי לא רע שהצ'אט שיכתוב עבורו קוד מצוין, והמפתח רק יצטרך לוודא שהתוצאה הייתה נכונה. האם זה ישפיע על מספר המפתחים שהעולם יצטרך בעתיד? אני לא יודע. אבל ברור שלכלים אלה תהיה השפעה עצומה על עולם הפיתוח תוכנה. גם בעולם המקצועי של דאטה אנליסט יש צורך לכתוב קוד בשפת SQL על מנת לשלוף נתונים או לבצע פעולות סטטיסטיות מורכבות בפייתון. וכמו בעולם הפיתוח, ChatGPT יכול לכתוב גם עבור אנליסטים את קודי SQL או הפייתון שהם נדרשים אליהם. אם תסבירו לצ'אט מה מבנה הטבלאות שלכם ואיזה נתונים אתם רוצים למצוא, יש סיכוי לא רע שהוא ידע ליצור לכם שאילתה עונה על מה שביקשתם. אם ChatGPT יודע לכתוב שאילתות, האם עדיין צריך אנליסטים בכדי לכתוב דברים ב-SQL? התשובה היא שבוודאי שצריך. מישהו צריך להסביר לצ'אט את מבנה הטבלאות ולוודא שהשאילתה שהוא מחזיר היא הגיונית. אך האם המצב הזה יימשך גם בשנים הבאות? האם יצטרכו אנליסטים כדי לשלוף נתונים ולהפיק תובנות גם בהמשך? על השאלה הזו אני לא יודע לענות. אני באמת לא יודע מה יהיה בעתיד. שוו בנפשכם את התסריט הבא. בעוד מספר שנים, מערכות כדוגמת ChatGPT יהיו מחוברות למחסני נתונים ויכירו את כל הטבלאות החשובות שבהם נשמרים נתוני החברה. בתסריט זה, כאשר אנליסטים יתבקשו לענות על שאלה עסקית, הם כבר לא יצטרכו לכתוב שאילתה שולפת את הנתונים ואז לנתח אותם כפי שהם עושים היום. במקום זאת, הם יבקשו מהצ'אט שיכתוב עבורם את השאילתה ולאחר מכם, גם שינתח את התוצאות שלה. אם תסריט זה יתממש, תפקידם של האנליסטים יהיה לדעת לתפעל נכון את המכונה ולבקר עליה כדי לוודא שהיא לא מוציאה תוצאות לא נכונות. תסריט מסוג זה מעלה מספר שאלות. האם בעולם המתואר עדיין יהיה צורך באנליסטים ברמת ג'וניור? האם המערכות האלה ידעו לחשוב במקום אנליסטים? האם עדיין יקראו למקצוע הזה דאטה אנליסט? אני לא יודע לענות על השאלות האלה. כרגע אלה שאלות פתוחות שרק בעתיד נוכל לענות עליהן. אם בשנים האחרונות היו שינויים מאוד גדולים בהגדרת התפקיד של המקצוע דאטה אנליסט, אין שום סיבה לכך שהתפקיד לא ימשיך להשתנות בעקבות ההתפתחויות החדשות של המודלים של Generative AI. זה היה הפרק הראשון בסדרה בת 3 פרקים על המבוא למקצוע דאטה אנליסט. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להלמיץ עליו לחברים ולדרג אותו ב5 כוכבים. וכמו שאומרים גם בפודקאסטים אחרים, אם לא נהניתם, תשלחו אותו לחברים שאתם לא אוהבים, כדי שהם יסבלו קצת. אני הייתי מובל מרנין. להערות או שירותים של דאטה אנליסט, מוזמנים לפנות אליי במייל שהופיע בתיאור הפרק. תודה רבה על ההזנה ולהתראות בפרק הבא.